אנחנו נעסוק בענייני ניסוך המים, ובעיקר בשמחת בית השואבה. נלמד אולי דברים שכבר מוכרים לחלק מהחבר'ה. אז לגבי ניסוך המים, כמו שאנחנו מכירים, יש שתי מקורות בגמרא לניסוך המים. אחד זה הדרשה, של נסחיה ונסקה כמשפטם, זאת אומרת התוספות של האותיות של המילה מים כתובים בקורבנות החג, בקורבנות חג סוכות, ומזה דורשים את המילה מים, שיש גם ניסוך המים בנוסף לניסוך היין הרגיל. ומקור אחר זה הלכה למשה מסיני, כמו אומרת הגמרא, גם בסוכה וגם בזבחים. באופן כללי, אני מזכיר את זה עכשיו, אני אגע בזה בהמשך, אנחנו נראה האם ניסוך המים זה בעצם חלק מקורבן התמיד. זאת אומרת, בחג סוכות, מלבד ניסוך היין, יש עוד מצווה של ניסוך המים, או שזה מצווה בפני עצמה. ניסוך המים זה מצווה בפני עצמה, ללא קשר לקורבן התמיד. זאת אומרת, היא נעשית בזמן קורבן התמיד, אבל בלי קשר לקורבן התמיד. ניתן דוגמה, ניתן איזה נפקמינה, מה הדין אם אדם ניסך את המים בלילה? הקורבנות, כל עבודת המקדש, קשרה רק ביום. אם ניסך את זה בלילה, אז מחלוקת ראשונים. רמב"ם פוסק שזה כשר. המאירי פוסק שזה פסול. ומנמק המאירי, ואומר, כמה שקורבנות פסולים בלילה, כל עבודת הקורבנות פסולה בלילה, לכן גם התמיד, לכן גם ניסוך המים פסול בלילה. כי הוא תפס שניסוך המים זה חלק מעבודת הקורבן התמיד, ועם אלה, כמו שהקורבן פסול בלילה, גם זה פסול בלילה. ברמב״ם נראה בהמשך איך הוא תפס או איך הוא הבין את ענייני ניסוך היין, את ניסוך המים, כמצווה בפני עצמה. היא נעשית בזמן קורבן התמיד, אבל לא חייב להיות שזה דווקא יהיה אז. נלמד ככה, הסוגיה יותר סוגיה של דברי אגדה, לא דברי הלכה. אני משתף פה באיזה דף מקורות שהכנו, ונעסוק בזה ביחד. אוקיי, בואו נראה שהשיתוף השתתף. אוקיי, אז בגדול אני רק מזכיר ואני אומר, את הדברים בזמנו שמעתי מהרב אדרי, כן, ראש ישיבת הכותל, זכר צדיק לברכה, וגם אחר כך ראיתי את הדברים כתובים, זאת אומרת ש... הוא כתב את הדברים, כן? דברים שבספר שהוא כתב. אז עיקרי הדברים הם לקוחים ממנו. אז המשנה בתחילת מסכת סוכה מדברת, בתחילת פרק, לא תחילת מסכת סוכה, בתחילת פרק החליל, במסכת סוכה כותבת שהחליל חמישה ושבעה, זהו החליל של בית השואבה. אנחנו נעמוד בעיקר בשיעור עכשיו, בלימוד שלנו, מה פירוש הביטוי שמחת בית השואבה או בית השואבה. אז כמו שאנחנו רואים מיד בגמרא, יש שתי גרסאות לחג הזה, לשמחה הזאת. אז אומרת הגמרא, איתמר, רב יהודה ורב עינה, חתני שואבה, זאת אומרת, כמו שאנחנו מכירים, שמחת בית השואבה, חתני חשובה, זאת אומרת, החליל של בית החשובה. אז למה קוראים שואבה ולמה קוראים חשובה? אז מסבירה הגמרא פה לפנינו, על שואבה, השם הפסוק הוא שפתי מים בססון, והמילה חשובה, למה קוראים לשמחת בית השואבה שמחה חשובה? אז הגמרא אומרת הגמרא, אומר רב נחמן, מצווה חשובה היא ובא מששת ימי בראשית. מה הקשר לששת ימי בראשית? מביא רש"י, ששת ימי בראשית, ואמרן לאל שיטים נבראו מששת ימי בראשית לגבי נסחים. זאת אומרת, השיטים נבראו מששת ימי בראשית, מים שמנסחים אותם יורדים עד לשיטים, ועם אלה המקור, המקום שהוא יקבל את המים, הוא כבר נברא מששת ימי בראשית, מראשית הבריאה, ולכן זה מצווה חשובה, כי היא מחברת אותנו לתחילת הבריאה, לאותם שיטים שיקבלו את המים של ניסוך המים. לפי רש"י, כמו שרואים ברש"ים הבאים, שמתבינים פה בדף, רש"י מציין, אומר, שמחה בית השואבה, אני קורא את הרש"י הבא, חלי, שמחת בית השואבה, היו שמחים בחג לכבוד שאיבת ניסוך המים. ואותו דבר ברש"י הבא, אומר, כל שמחה זו אינה אלא בשביל ניסוך המים. זאת אומרת, יש לנו מצווה מיוחדת בחג סוכות, קוראים לה מצוות ניסוך המים, ועשו שמחה, לכבוד המצווה הזאת. זאת השאלה עכשיו שאני שואל עכשיו, היא השאלה שתלווה אותנו, אם המצווה היא ניסוך המים, אז למה קוראים לשמחה, שמחת בית השואבה? הרי השאיבה של המים רק האמצעי, רק השלב המקדים, כדי שיהיה לי מים לנסך על המזבח, אני צריך לשאוב אותם. אז למה קוראים לשמחה הזאת שמחת בית השואבה? הרי המצווה היא לא השאיבה, המצווה היא הניסוך, וכמו שרשי מדגיש פה פעמיים, בשני הרשים, שמחת בית השואבה היו שמחים בחג לכבוד שאיבת ניסוך המים. זאת אומרת, השמחה היא מנוקזת למצוות ניסוך המים, גם הרשי הבא, וקראנו כל שמחה זו נעלה אלא בשביל ניסוך המים. אז אם המצווה היא ניסוך המים, אז למה קוראים לשמחה שעושים ושמחים? זה קוראים לשמחה בית השואבה. כמו שאמרנו, השאיבה היא אמצעי, היא החלק, היא הדרך להגיע אל המים. אבל למה לא קוראים לשמחה על האמצעי, ולא על עיקר המצווה? לפי, כמובן, אם המצווה היא ניסוך המים, אז כמו שהרש"י הבא כותב, כמו שאני מדגיש פה, ממילא יוצא שכל השמחה הזאת היא לא מהתורה. מה פירוש היא לא מהתורה? המצווה היא לנסך. ורש"י כותב, שמחה יתרה היא, אינו מן התורה, אלא לחבר את המצווה, זאת אומרת, בגלל המצווה החביבה הזאת, מגיע פעם בשנה, בחג הסוכות, ניסוך המים, ממילא עם ישראל מאוד שמח, ועשה את כל מה שמתואר שם במסכת סוכה, אבל המצווה היא לא, המצווה של השמחה היא לא מהתורה, רק לחבב את המצווה הזאת שאנחנו הולכים עוד מעט לעשות, מצוות ניסוך המים. כמו שאמרנו, אז לפי רש"י קצת יש איזה אולי סוג של קושי, למה קוראים למצווה, לשמחה? למה קוראים לשמחה, שמחת בית השואבה? למה לא קוראים לשמחת בית הניסוך? או שמחת הניסוך, או משהו בסגנון הזה. נעבור לרמב״ם. הרמב״ם כותב, כמו שמצוינים פה כמה הלכות ברמב״ם, כל שבעת ימי החג מנסחים את המים על גבי המזבח, ודבר זה הלכה למשה מסיני, אם ניסוך היין של תמיד של שחר היה מנסח המים לבדו, זאת אומרת, נפרד, ואם הרב הוא מביא, ואני קורא פה בהלכה זין, את מה שהזכרתי מקודם, ואם יקדים ניסוך המים לזבח, אפילו נסחן בלילה יצא, כמו שהזכרנו מקודם, שהנקודה היא, לפי הרמב״ם, גם אם אדם ניסח את המים בלילה, הוא גם כן יצא ידי חובה, כי כמו שנראה עוד רגע, לפי הרמב״ם, המצווה של ניסוך המים היא מנותקת מהקורבן, לא קשורה ישירות לקורבן, אלא מצווה בפני עצמה. שימו לב, אני מדגיש את זה עכשיו פה למעלה, אנחנו קוראים עכשיו רמב״ם, ציטטתי את הרמב״ם, של מידים ומוספים. זאת אומרת, רמב״ם בהלכות עבודת בית המקדש. כן? רמב״ם בהלכות עבודת בית המקדש, בהלכות מידים ומוספים, כותב את ההלכות האלה, כותב את את הלכות ניסוך המים. נעבור לרמב״ם בהלכות לולב. רמב״ם בהלכות לולב, כותב ככה, זה ממש סוף הלכות לולב, פרק ח' של הלכות לולב, בסוף כותב הרמב״ם, אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח בהם, חג הסוכות הייתה שם במקדש שמחה יתרה, שנאמר, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. וכיצד היו עושים? ערב יום טוב הראשון היו מתקנים במקדש מקום לאנשים מלמעלה, ולאנשים מלמטה, כדי שלא יתערבו אלוהים אלו, מתחילים לשמוח במוצאי יום טוב הראשון, וכן בכל יום ויום מללי חולי המועד, ואני קורא לך י' ג', ואיך הייתה השמחה הזאת? איך הייתה השמחה הזאת? איך הליל מכה ומנגנים בכינור בנבלים ומסלטיים, וכל אחד ואחד בכלי שיר, שהוא יודע לנגן, והלכה י' ד', מצווה להרבות בשמחה הזו, ולא היו עושים אותה מהארץ וכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי ישיבות והמהדרים, והחסידים והסקנים. ובעצם הלכה הבאה, הלכת את וב, זה על הרמב״ם המפורסם, שדבר על שמחה בכלל בעשיית המצווה. ותשימו לב, יש פה שני רמב״מים, רמב״ם בהלכות מדין ומוספים, ורמב״ם בהלכות לולב. ברמב״ם בהלכות לולב אין זכר, במצוות ניסוך המים. אין זכר. זה כל ההלכות שפה התקתי בדף, כל זה ההלכות שעוסקו בשמחת בית השואבה, מה שאנחנו מקרים, שמחת בית השואבה, מה שאנחנו מקרים מהגמרות, אין יזכו לניסוך המים בכלל, על השמחה הגדולה שעשו, ועל התיקון הגדול שעשו, על כל הדברים שעשו, כלום. כמו שאמרתי מקודם, אני מחזיר את זה אחורה, הרמב״ם מלכות מידים ומוספים, כמו שאמרנו, זה רמב״ם מלכות עבודת הקורבנות, מידים, מוספים, משאר עבודת הקורבנות, מעתיק בפירוט, כל הלכות ניסוך המים. רואים לפי הרמב״ם ששני דברים שונים. יש את מצוות ניסוך המים, וזה חלק מעבודת המקדש, כהלכה למשה מסיני. וכנגד זה, ומול זה, או בנוסף לזה, משהו אחר, קוראים לו מצוות שמחה. אנחנו נקרא לזה מצוות שמחה בית השואבה, וכמו שאנחנו רואים פה, אין פה איזה אזכור, אין פה איזה שום רמז, שמחה לניסוך המים. אז ברור שהרמב״ם חולק על הרש"י, וצובר שהשמחה פה לא קשורה לניסוך, לא קשורה לניסוך המים, כן, בניגוד לרש"י, ראינו אותו מקודם, שאומר שמצוות ניסוך המים היא, שמצוות ניסוך, השמחה היא בשביל הניסוך, לפי הרמב״ם יש פה מצוות שמחה, יש פה מקור חדש, דווקא לפי הרמב״ם, אני קורא שוב את הלכה י' ב', אף על פי שעמדות מצווה לשמוח בהם, בחג הסוכות הייתה שם במקדש שמחה יתרה. שימו לב, אם אתם זוכרים, הרש"י כתב מצווה שמחה יתרה, לא מהתורה, תחבב את המצווה. ואילו לפי הרמב״ם, בחג הסוכות הייתה שם שמחה יתרה, במקדש שמחה יתרה, שנאמר, וצמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. זאת אומרת, השמחה יתרה היא מהתורה. מהתורה, מהפסוק, וסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, מהתורה יש מצווה לשמוח בשמחת בית השואבה, כמו שאמרנו, בניגוד לרש"י, שכתב מפורש לא תורה, לחיבוב את המצווה. הרמב״ם, באמת הרמב״ם בהלכות האלה, בכלל לא מזכיר את המילה שמחת בית השואבה. וגם פה בכל ההלכות הוא לא מזכיר את בית השואבה. אז מה איפה זה נעלם? הרי זה משנה. כמו שראינו, המשנה בתחילת פרק החליל, אז שכתוב, החליל, אישה, זה החליל של בית השואבה. אז הרמב"ם בפירוש המשניות, הרמב"ם באמת בפירוש המשניות, בפרק החליל, הוא כותב, בית השואבה, אני קורא פה מהפירוש המשניות, זה לא שמתי פה, זה ראיתי את זה אחר כך, לא שמתי את זה בדף המקורות, בית השואבה, שם המקום שהיו מתקנים לשמחה, וקראו לו זה השם, משום הושבתם מים בססון. זאת אומרת, המקום ששם סמכו, זה היה המקום, ומשם שאבו את המים, ולכן קראו לו בית השואבה. זאת אומרת, שמחת בית השואבה, זה קראתי מרמב"ם פירוש המשניות, בתחילת פרק חמישי של מסכת סוכה, המקום ששם שאבו את המים, קראו בית השואבה. והשמחה הזאת נעשתה שם, או בין היתר נעשתה שם, וכמובן נעשתה בעזרת נשים, אבל משם יצאה התהלוכה לשאיבת המים, ולכן קראו למקום, לשמחה הזו, שמחה בית השואבה. זאת אומרת, באמת זה שמחה על המקום. לא, זה לא שמחה בגלל השאיבה, בית השואבה זה המקום, ושם נעשתה השמחה. אבל כמו שראינו פה ברמב״ם, שמחה היא עומדת בפני עצמה, ללא קשר לניסוך ולשאיבה של המים. זה הרמב״ם. ירושלמי כותב, במקור הבא, כותב, אמר בשום בן לוי, למה נקרא שמה בית השואבה? שמשם שואבים רוח הקודש, על שם הושאבתם מים בססון, ממייני הישועה. אומרת, אומר הרמב״ם, אומר הירושלמי, ומסביר אותו פה המהרש"א, שמה היה קשה לירושלמי? מה היה קשה לירושלמי שהוא נזקק להסביר מה זה שמחת בית השואבה. למה נקרא שמה בית השואבה? שמשם שואבים רוח הקודש. אז הסביר פה המהרש"א בסוכה, אומר המהרש"א, דאחי כאמר בירושלמי, כיוון דעיקר המצווה היא ניסוך המים, ושאיבת מי השילוח צורך ניסוך הוא, כתקטני לאין ניסוך המים כיצד, למה נקרא מקום השמחה שבעזרה בית השואבה? ולאלה מקרה בית ניסוך. זאת אומרת, המהרש"א שואל את השאלה שאנחנו דנים בה עכשיו, המקום הזה קראו בית השואבה, כמו שראינו גם ברמב״ם, לאותו מקום בעזרה ששם נעשתה שמחה, קראו בית השואבה. אבל למה קוראים לשמחה שמחה בית השואבה? הרי השאיבה היא רק האמצעי, היא רק הדרך, איך הוא קורא לזה? השאיבה היא צורך הניסוך. רק השלב, ההכשר מצווה, למה קוראים לשמחה הזאת שמחת בית השואבה? קרא לה שמחת בית הניסוך. ככה שואל המרשה, אומר המרשה, זאת, השאלה הזאת היא עמדה לירושלמי. הירושלמי התקשה בשאלה הזאת, והירושלמי שאל עצמו, למה קוראים לזה בית השואבה? נכון של המקום ששם נסתה שמחה, משם היו שואבים, אבל לכן אתה קורא שמחת בית השואבה? ענה הירושלמי, כאמר, אני קורא שוב את המרשה מסוף השורה השנייה, כאמר, כן, אני פה, כאמר, משום, על ידי השמחה שהייתה שם, על ידי ניסוך המים, היו שובים רוח הקודש, אינו שורה אלא מתוך שמחה, הכתיב היה כנגן המנגן. זאת אומרת, מסביר הירושלמי, מסביר המרשה, למה קוראים למקום הזה שמחת בית השואבה? למה קוראים לגוע הזה? שמחת בית השואבה, באמת על שם התכלית. באמת קוראים לזה על שם התכלית. ולא השאיבת המים היא העיקר, ולא ניסוך המים הוא העיקר. העיקר זה שאיבת רוח הקודש ששאבו משתה מתוך שמחה. זאת אומרת, ההתרוממות וההתלהבות והחשק והעוצמה של השמחה שנעשתה, כמו שמתואר בגמרא, כמו שמתואר ברמב״ם, באותו מקום, שמשם שאבו את המים, ואותה השמחה שנעשה בניסוך המים, כל זה הביא את העם להתרוממות, לעליית מדרגה, ששאבו רוח הקודש. שמחת בית השואבה, לפי הירושלמי, כמו שמסביר אותו המהרש"א, שמחת בית השואבה זה שאיבת רוח הקודש, כמו שכתוב גם בגמרא, יונה, יונה הנביא, כן, התנבא, נחל הנבואה בשמחת בית השואבה, וזאת הסיבה, שקוראים לשמחה הזאת שמחת בית השואבה. אז לפי המהרש"א, הירושלמי, בעצם אנחנו להגיע להבנה, הגענו להסבר, למה קוראים לו מקום שמחה בית השואבה? באמת המקום קוראים לו בית השואבה, כמו שאמר הרמב"ם, כמו שראינו בפירוש המשניות. ולמקום הזה, ושם נעשתה שמחה גדולה. ולמה קוראים לו בית השואבה? תשובה, שם התכלית, על רוח הקודש ששאבו משם. על רוח הקודש שעם ישראל קיבל, מי שהגיע למדרגה הזאת מתוך שמחה ומתוך התעלות. זה מהלך, מהלך אחד של הירושלמי, של המהרש"א. נלך למהלך נוסף של הרב קוק, של הרב זצ"ל. נלמד איזה סעיף ידוע באורות התשובה, ומשם נתגלגל הלאה להסבר. אומר הרב אורות התשובה, בפרק ו', סעיף ז', מתחילת הבריאה ראוי היה טעם העץ להיות גמור כטעם פריו. כן, עוד מעט, בעזרת השם, מסייעתא דשמיא, עוזרים לקרוא שוב את ספר בראשית, מתחילים את התורה מחדש, פרשת בראשית, אז כולנו מכירים את שינוי הלשונות, כפי שרש"י מציין, בשם חז"ל, כתוב שהיה צריך לעשות עץ פרי, והקדוש ברוך הוא אומר לאדמה לעשות, והאדמה עושה עץ עושה פרי, כן? מה ההבדל בין עץ פרי לעץ עושה פרי? אז מתחילת הבריאה ראו היה טעם העץ להיות גמור כטעם פריו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה, מתחילת הבריאה, טעם העץ וטעם הפרי, איזה העץ והפרי יהיו זהים. מה זה בתור, נקרא לזה בתור מטאפורה, בתור משל. מה הנמשל, מה המשמעות של עץ ופרי אותו טעם, מסביר הרב, כל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה כללית, ראויים היו להיות מוחשים בחוש נשמתי באותו הגובה והנועם, שעצם המגמה מורגשת בו, אנו מציירים אותה. זאת אומרת, יש לנו בחיים אמצעי דרך, ויש לנו תכלית, מגמה ויעד. בתחילת הבריאה, בשורש הבריאה, רצה, קדוש ברוך הוא, שהאמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית, זאת אומרת, הדרך, האמצעי, שאיתו אנחנו פועלים כדי להשיג איזו מדרגה מסוימת, איזה יעד מסוים, היו להיות מוחשים בחוש נשמתי באותו הגובה והנועם, בעצם המגמה מורגשת בו. זאת אומרת, כשאדם עוסק בדרך למשהו, הוא ירגיש את אותה מתיקות, אותו נועם, את אותו יופי, את אותה תכלית שיש בה יעד. נתן את זה קצת במושגים לאו דווקא, מוכנים, נגיד, עד כמה אדם הולך לעבודה ומרגיש את המתיקות שיש לו בעבודה, כמו המתיקות של המשכורת שנכנסת לו. כן, אתה הולך לעבודה, עובד חודש שלם, וכולו לא מרגיש את זה מתיקות. לפעמים הבוס עושה לו ככה, לפעמים זה משגע אותו, לפעמים יש ככה הגבלות ופקקים וחלט וכל מיני דברים. ויש את היעד, היעד זה להגיע למשכורת, יקבל את המשכורת. אז ביום שנכנס למשכורת, ברוך השם מרגיש מתיקות ונועם. כן, להבדיל כמובן מהמתיקות והנועם שמזכיר פה הרב, אבל הוא מרגיש מתיקות ונועם. אבל הדרך, היא לא הייתה עם מתיקות ונועם, הייתה קצת יותר קשה ויותר זה. באותו סגנון, אם מישהו נמצא באיזה תהליך של, של שידוכים או משהו, לא תמיד מרגישים את המתיקות ואת הנועם עם כל, עם כל איזה בחורה שנפגשים וזה לא, לא מצליח, מול המתיקות והנועם של החתונה. אם אדם היה באמת בא בריקודים של חתונה לכל פגישה, לא יודע איך זה היה, איך זה היה בסוף יוצא, אבל, אבל זה הדרך, הדרך, יש את הדרך. בא, אנחנו מרגישים את הדרך. כמו שההורים אפילו רוצים לדלג עליה, לקפוץ עליה, לוותר עליה. אבל בתחילת הבריאה, המתיקות והנועם, המוחשים בחוש נשמתי של המגמה ושל, ושל היה ושל האמצעי, היו באותו רמה, היו באותו קשר. אבל, אני קורא שורה שלישית, אבל טבע הארץ, כן? אבל טבע הארץ, כן? התנודדות החיים, לאות הרוחניות, כן? עייפות הרוחניות, הכוונה, שהיא נסגרת במסגר הגופניות, זאת אומרת שאתה מכניס רוחניות למסגר של גופניות, זאת אומרת לרוח, לתוך מסגרת של חומר, של גוף, גרם שרק טעמו של הפרי, של המגמה האחרונה, אידיאל הראשי מורגש הוא בנועמו ועדרו, אבל העצים עושים עליהם את הפרי, עם כל נחיצותם לגידול הפרי, נתעבו ונתגשמו ועידו את האדמה. זאת אומרת, מהו חטא האדמה? חטא האדמה בעצם זה חטא פירוד התכלית מהמטרה. חטא פירוד התכלית מהיעד. ולכן, עץ הוא קשה, הוא מריר, הוא לא טעים. ולעומת זאת התכלית, היא מתיקות ונועם והדר. אבל, כמו שאמרנו, תאות החיים, זאת אומרת, עצם העובדה הזאת שאנחנו בעולם חומרי, ועצם העובדה הזאת שהנשמה גם נמצאת במסגר גופניות, והתזזיות יש בחיים, גורמת לכך להפרדה, גורמת להפרדה בין האמצעי, בין הכוח שאותו אנחנו עובדים, ובין התכלית, ובין המגמה, ולא מרגישים היום, כמו שהזכרתי את הדוגמאות מקודם, אנחנו לא מרגישים היום את המתיקות בדרך, כמו המתיקות שיש בתכלית, אנחנו לא מרגישים היום את שתי הדוגמאות שאני אגיד שהזכרתי, לא מרגישים היום את המתיקות, יש בעבודה כמו המתיקות של כניסת המשכורת, ולא מרגישים את המתיקות שיש בפגישות, או בתקופת הפגישות, או המתיקות שיש בחתונה. זהו חטא הארץ, שבעבורו, אני ממשיך לקרוא, שבעבורו נתקללה, שנתקלל גם האדם על חטאו. אבל, אומר הרב, זה החטא, אנחנו לא נשארים במדרגת החטא. וכל גם סופו לתיקון, גם החטא הזה בסופו של דבר יהיה מתוקן. גם הדבר הזה יהיה, תחזור לראשית הבריאה. אני ממשיך לקרוא, לנו, על כן מובטחים לנו בבירור, שיבואו ימים שתשוב הבריאה לקדמותה, וטעם העץ יהיה כטעם הפרי, תשוב הארץ מחטא. אז אם אלה נפקמינה אלינו, ואורחות החיים המעשיים לא יהיו גורמים לחוץ בעד הנועם של האור האידיאלי. זאת אומרת, אורחות החיים, כל מה שאנחנו עושים, כל ההתעסקות שלנו, כל דבר שאנחנו עושים, עסקים איתו בדרך אל, זה לא יהיה כחוצץ, דבר מפדיל בינינו ובין אותה מטרה ובין אותו אור אידיאלי, ואנחנו נרגיש באותה דרך ובאותו, ובאותו שלב, גם בדרך נרגיש את המתיקות. כי תשוב הארץ מחטא ואורחות החיים המעשיים לא יהיו גורמים לחוץ ביד הנועם של האור אידיאלי, הנתמך בדרכו על ידי אמצעים מגונים, מחזיקים אותו ומוצאים אותו מן הכוח אל הפועל. זאת אומרת, כמו שאמרנו, הרי הרבה מענייני היעד, מענייני התכלית, מחייבים דרך. השאלה, מה אתה מרגיש בדרך? אז אומר הרב, לעתיד לבוא, אותו אידיאל שנתמך בדרכו לידי אמצעים אגונים, זאת אומרת, האידיאל נזקק וצריך את אותם אמצעים. אי אפשר ישר להגיע למטרה. צריך איזה דרך, אבל אנחנו נרגיש באותו, באותם דרכים, באותם אמצעים הגונים, את אותו נועם של האור. התשובה עצמה מזרמת את הרוח הפנימי אשר נדבע ממצולות התיום של העדר, בהפך המגמה האידיאלית, על ידי נתינת רוח, לרוח הצדק שנתן מתחילה במועקה, נותן עוז לרוח האידיאלי לחדור בתוכפו גם בחלקי כל המכשירים הרבים, ומכולם יותם טעם של הזיו המגמתי, ולא יישא עוד האדם חרפת העצלות בדרך החיים האמיתיים. עוד שנייה נבהר את זה פה, אבל אני רוצה להוסיף את אותו מבט, רואים שלפי הרב, גם לעתיד לבוא, יהיה אמצעי ויהיה מטרה, יהיה דרך ויהיה יעד, זה לא יתבטל. רק הנקודה היא שגם באותם דרכים, באותם אמצעים, באותם הכשרי מצווה, באותם הדברים המקדימים, הנחוצים, שעל ידם יעמוד, עמוד התכלית, גם בהם אנחנו נרגיש את המתיקות ואת את הנוע ואותה, איך הוא מציין פה, אותה זרימה של רוח פנימית, זאת אומרת, את האידיאל שאתה מרגיש כשאתה עוסק במגמה התכליתית, גם כשאתה עוסק באמצעי של שלב מוקדם יותר, אתה גם תרגיש אותו. אז זה הרב באורות התשובה, סעיף חשוב, מאוחר הסעיפים כמובן. מכאן עובר הרב במועדי הראייה, כן, של הרב נריה, כותב הרב את הדברים הבאים. פה זה שמועות הראייה, נדלג על זה רגע. מועדי הראייה. אומר הרב במועדי הראייה, שמחת בית השואבה שהייתה נוהגת בבית המקדש בלילי חג הסוכות, הרי היא קשורה בניסוך המים על גבי המזבח כל שבעת ימי החג. והשאלה מתעוררת היא, מדוע נקראה שמחה על שם מעשה השאיבה? שזה רק הכשר מצווה, אמצעי לקיום המצווה, ולא נקרא על שם המצווה עצמה שמחת בית הניסוך. זאת אומרת, שאלתנו, כמו שאנחנו כבר במערשה, ובעוד עוד ראשונים, ששאלו את זה, למה קוראים לשמחה הזאת שמחת בית השואבה, ולא שמחת בית הניסוך? אומר הרב, הסביר המרן הרב זצ"ל, זה ציטוט ממועדי הראייה, ובזה באו חז"ל ללמדנו, על ידי שאדם מקדש את מעשיו, עושה כל פעולה לשם שמיים, בכוונה גמורה לעשות רצון השם, האמצעי מתעלה ומגיע לדרגת התכלית, לדרגת המטרה עצמה. אז בקטע הבא, זאת אומרת, זה אותו רעיון בפסקה, אני קורא עוד מה שמסומן פה לפניכם, כן, אתם רואים מה שסימנתי, אומר פה בקטע הבא, שמחת בית השואבה ללמדנו שעל ידי התקדשות והתעלות שמחה לפני השם, האמצעי, הכשר המצווה, עולה לדרגת המגמה, לדרגת המצווה עצמה. פלאות. אז אומר הרב, למה קוראים לשמחת בית השואבה, שמחת בית השואבה? דע לך, אתה נמצא עכשיו בבית המקדש, אתה נמצא עכשיו ביום כיפור, אתה נמצא עכשיו בטהרה, אתה נמצא עכשיו בקדושה, אתה נמצא לפני השם, אתה שמח לפני השם. במצב הזה, נמצא לפני השם, ושמח, איך ציין פה הרב, על ידי שאדם מקדש את מעשיו, ועושה כל פעולה לשם שמיים, בכוונה גמורה להרצות אותו לשם, זה מה שמודגש פה, מה שעכשיו אני מסמן, שעל ידי שאדם מקדש את מעשיו, עושה כל פעולה לשם שמיים, בכוונה גמורה, האמצעי מתעלה ומגיע לדרגת התכלית, לדרגת המטרה, תדע לך, יש בכוחך, יש בכוחך להרגיש נעימות ומתיקות ונועם וזיו והדר ותמחה. באמצעי, בדרך. וזה מה שאומרת שמחה בית השואבה. שמחת בית השואבה באה לומר לאדם על ידי התקדשות, על ידי כיוון פעולה, כמו שאומר הרב, עושה כל פעולה לשם שמיים, לעשיית רצון השם, גם אמצעים, גם באמצעים תרגיש את, 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 את מדרגת התכלית, את מדרגת המטרה, את אותו אור, שמחה שיש ביד, ועל זה רומזת, ועל זה באה שמחה בית השואבה. באה לומר לך, בית השואבה, נכון, השאיבה של המים. אז אם נחבר פה גם את הרש"י, השאיבה היא צורך הניסוך, זה רק אמצעי, אבל השמחה היא שניתן על ידי ההכשר, ניתן להגיע ולהרגיש את ה... מתיקות, היעד גם בתהליך, גם באמצעי, ועל זה השמחה שהייתה לאותם אנשים. מציין פה הרב, בביטוי של רב נחמן, שראינו מופיע בגמרא, במסכת סוכה, כתוב, מצווה חשובה היא ובאה מששת ימי בראשית. אז הסברנו לפי רש"י, כן, בתחילת הדיבור שלנו פה ביחד, אז לפי רש"י, איך רש"י הסביר, מצווה חשובה ובאה מששת ימי בראשית, השיטין, כן, נבראו מששת ימי בראשית, לקבל את המים, השיטין האלה הם נבראו מששת ימי בראשית, בשביל ניסוך המים. לפי שמסביר פה הרב, מה זה מצווה חשובה ובאה מששת ימי בראשית? בששת ימי בראשית, בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא אמר שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. זאת אומרת, בראשית הבריאה היה שהאמצעי והדרך יהיו באותו טעם, באותו מתיקות, באותו שמחה, באותה קדושה. ובמהלך הזמן, את האדמה גרם את הפירוד, בשמחת בית השואבה חוזרים לששת ימי בראשית. למדרגה הזאת היא שהאמצעי והמטרה הם באותו טעם, באותה מתיקות ובאותה עוצמה, באותו קשר של קדושה, וממילא ניתן להרגיש שמחה גם בבית השואבה. גם במועדי הראייה, מסביר הרב, שכתוב שאסור, הגמרא שואלת, נשים במאי זכיין. כן, במה הנשים זוכות? אז אומרת הגמרא, שהנשים זוכות בזה שהן מביאות את הילדים לבית המדרש. כן, במה הנשים זוכות לחיי עולם הבא? הן מביאות את הילדים לבית המדרש, והסבר שני, יש שם הגמרא, שהן הולכות את הבעלים ללמוד, ומחכות להם, עד שזה. עכשיו, שתי הפעולות האלה שאנשים עושות, גם לשלוח את הילד לבית המדרש ללמוד, התלמוד תורה, גם לשלוח את הבעל לבית המדרש ללמוד, הן לא עצמם לומדות, הן רק שולחות ומאפשרות לילד, לבעל, לשבת וללמוד. וזה רק הכשר של מצווה של תורה לאותם, לבנים, לאבות, לבעלים, ולא לימוד עצמו. אומר הרב, כמו שכתוב במשנה, כמו שנפסק ברמב״ם, שבשמחת בית השואבה, איך זה היה בנוי שם המקום בבית המקדש? בנו שם שאנשים היו למעלה, בנו להם איזה גזוסטרה כזאת, חצר, מרפסת כזאת, הם היו למעלה, ומתחת היו הגברים ברחבה, ורקדו. אז באותו הקשר, אומר שם הרב, במועדי הראייה זה מובא גם, ש... אנשים למעלה, כי אנשים הם רק מבחינת הכשר מצווה, לתלמוד תורה ולזכות את הילדים, לזכות את הבעלים, ובא בשמחת בית השואבה, בכוונה שמו את אנשים למעלה, כי שמחת בית השואבה כולה שמחת ההכשר, להראות עד כמה האמצעי, הדרך, הכשר המצווה הוא חשוב, עד כמה ניתן גם בו להגיע לציפוק, להנאה, להרגשה של נועם, להרגשה של אדר וזיו ואור של התכלית, לכן שמו את האנשים, הם, כמו שאמרנו, הם מבחינת ההכשר, למעלה, להראות שוב, להגדיל ולהעצים את אותו עניין של הכשר מצווה, של אמצעי, שמתעלה ומגיע למדרגת התכלית, כמו שאמר פה רב. הייתה נקודה. אז ביארנו את הביטוי, שמחת בית השואבה, נתקם את זה בקצרה ממש, בדקה נקווה. שמחת בית השואבה, אמרנו, לפי הרש"י, כל עניינה של השמחה זה בשביל הניסוך, בשביל ניסוך, השמחה היא, כמו שאמרנו, לא מהתורה, היא רק כשמחה להכשר או לקראת המצווה שתהיה ניסוך המים. ראינו את הרמב״ם שממש הפריד וניתק, יש את השמחה מצד ושמחתם לפני השם אלוקיכם, יש את מצוות הניסוך, ממש שני רמב״מים שונים, אחד רמב״ם מלכות לולב, אחד רמב״ם מלכות מידים ומוספים. ראינו את הירושלמי, השמחת בית השואבה, זה באמת על שם התכלית, והתכלית היא שיבת רוח הקודש. ראינו פה את הרב, בקורות התשובה, לגבי טעם העץ וטעם הפרי, במועדי הראייה, שראינו שברמב״ם ואומר, שהשמחה של השאיבה, זה בעצם שמחת האמצעי, שבניגוד לאותו חטא, שהיה באדמה, שהיה ניתוק בין אמצעי למטרה, בין הרגשת שמחה באמצעי להרגשת שמחה במטרה, העת שמחה בתשובה אפשר להגיע להרגשת השמחה גם באמצעי. האמצעי מתעלה לדרגת התכלית, הדרך מתעלה לדרגת המטרה, ובזה אנחנו זוכים בחג הסוכות, באמת להגיע למצב כזה של שמחה בכל דבר שאנחנו עושים. אפילו, כמובן, אפשר להמשיך את זה הלאה, לפתול את גורם ויקב, ולעוד דברים שמתקדשים ומתעלים, וזאת השמחה המיוחדת שניתן לקחת אותה מחג הסוכות, כמובן, לשאר ימות השנה. אז זהו, זה הדיבור שלנו להיום, לעכשיו. יישר כוח, כל מי שלומד, כל מי שנמצא, ולכם המשך, עוד דיבור לשמחה, וחג שמח, והמשך שמחה בכל האופנים, גם בתכלית וגם באמצעי, עזרת השם.